70% מההחלטות המקצועיות של רופאים נגזרות כיום מבדיקות מעבדה. השילוב שבין מגפת הקורונה לעלייה במחלות הכרוניות הזניק את תחום הדיאגנוסטיקה הקלינית, עם הזדמנויות בריאותיות וגם פיננסיות שעד לא מזמן אפשר היה רק לדמיין. בפרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב אנחנו צוללים לעולם הזה שעובר מהפכה של ממש. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
שלום לדוקטור אליאן מרקוביץ', מנכ"ל דיאסטורין ישראל.
שלום, בסדר, תודה. שלום וברכה.
נשמח בתור התחלה לשמוע קצת עלייך, על הרקע האישי והמקצועי שלך, ומה מביא אותך לעיסוק בדיאגנוסטיקה קלינית.
אוקיי, תודה רבה שהזמנת אותי. אז אני דוקטור לביולוגיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית, יש לי תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית, וזאת באמת גאווה גדולה, דרך אגב, להיות עם תואר כזה בתקופה הזאת, באמת חידושים בלתי רגילים שסיפקה לנו הקורונה. שנייה לפני אני גם נשואה, אמא לשלושה בנים גדולים, וזה כיף גדול, ומנכ"לית של חברת דיאסטורין, חברה איטלקית, שאנחנו משמשים כחברת דיאסטורין ישראל, אחד ממעט חברות שעובדות כאן בצורה ישירה.
נשמח לשמוע קצת על דיאסטורין העולמית ועל דיאסטורין ישראל בפרט.
כן, בהחלט. דיאסטורין העולמית היא חברה שעוסקת בתחומי הנישה בדיאגנוסטיקה קלינית. בחרה לעצמה כמה תחומים מעניינים, עיקריים, ובהם היא מוסיפה עוד ועוד פרמטרים, עוד ועוד בדיקות מדי שנה. למשל, תחום של בדיקות הצואה, תחום של בדיקות של מחלות זיהומיות, כמובן בדיקות מולקולריות שהקורונה הייתה זרז רציני בכל הנושא הזה. ובצורה הזאת אנחנו מתקדמים כל פעם עם מגוון חדש של בדיקות, מגוון חדש של פרמטרים שיכולים לסייע בסופו של דבר לרופא לקבל החלטה טיפולית נכונה.
תני לנו את ההיילייט שלכם.
כמובן
איך שאת רואה את האיילייט.
כן, אז לאור התקופה, כמובן שלהוציא בדיקת קורונה, גם בדיקת קורונה מולקולרית ללא הפקה, כלומר זו בדיקה מהירה שבתוך שעה אפשר לקבל תשובה ומשמשת מאוד את בתי החולים, זה היה באמת אתגר מאוד מאוד משמעותי ורציני, וכמו שאתם מבינים זו בדיקה שכל הזמן גם מתעדכנת עם הווריאנטים, כלומר שהווריאנטים לא משפיעים על יכולת הבדיקה לזהות את הקורונה. והבדיקות הסרולוגיות, תשמעו, בתקופה כל כך קצרה של חודשים ספורים, ממש בתחילת הקורונה, להוציא, להפיק בדיקה סרולוגית שתדע מיד לזהות נוגדנים לווירוס בגוף האדם, זה היה אתגר מקצועי ואמיתי, והראיה וההוקרה הגדולה הייתה שבאמת משרד הבריאות הישראלי האמין גם בדיאסטורין, ומיד הזמינו איתנו כמות לא מבוטלת של בדיקות כדי לזהות את זה אצל האזרחים שלנו פה בישראל.
אז מעבר לקורונה, אנחנו נגיע אליה בהמשך השיחה, באופן כללי התחום של דיאגנוסטיקה רפואית עובר בשנים האחרונות מהפכה של ממש. גם בכל מה שקשור לאבחון מרחוק, בחוויית המשתמש ובהרבה פרמטרים אחרים, נשמח לשמוע על זה.
כן, זה נכון. תראה, היכולות של המעבדות, המעבדות משמשות היום פחות או יותר רצפת ייצור, לייצור של תוצאות. מאחורי כל מבחנה של מטופל עומד אדם שמשהו מפריע, והרופא ביקש לבצע את הבדיקות המסוימות האלה. באמת ההתפתחות הגדולה היא שבאמת מכל מבחנה ניתן לבצע יותר ויותר ויותר בדיקות. אפשר לעשות 10, 11, 12 בדיקות ממבחנה אחת. והמעבדה היא רצפת הייצור לתוצאות האלו. רובן, אגב, מבוצעות באותו יום, וגם המטופל וגם הרופא מקבלים את התוצאה בדרך כלל באותו יום, למעט באמת בדיקות מיוחדות וייחודיות שלוקח טיפה יותר. וזה באמת משהו שאנחנו מובילים בו ברמה העולמית בישראל. יש לי קולגות ממדינות אחרות שזה לא ככה, בשום צורה ואופן. וזה מאפשר לרופאים לתת טיפול מדויק יותר, מהיר יותר, וספציפי בדיוק לבעיה. זה אחד ההתפתחויות. התפתחות אחרת באמת היא היכולת לבצע את כמה שיותר בדיקות מהרבה מאוד מטריקסים, כלומר חומרים, לא רק מדם, לא רק משתן, מעוד כל מיני דגימות או נוזלי גוף, למשל כמו צואה, מה שמאפשר לאנשים לחסוך לעצמם את הבדיקות הפולשניות, ולעשות בדיקות שהן קצת יותר נינוחות או נעימות, או לפחות אצלם בבית, ולקבל תוצאה שמאפשרת לרופא לתת טיפול בצורה מדויקת, בלי לפלוש לגופו של האדם ולתת לו, לתת תחושה לא נעימה. אז גם זה משהו מאוד מאוד חשוב שמאפשר לאנשים להמשיך את החיים שלהם פחות או יותר בצורה נורמלית, לתפקד, להמשיך לתפקד בצורה נורמלית, ועדיין לבצע את הבדיקות, לקבל את התוצאה ולקבל את הטיפול המתאים.
הזכרת קודם את הגברת המהירויות של הבדיקות, ואני שם לב לזה באמת בפרט בשנים האחרונות. מה ההתפתחויות שגרמו לזה?
תשמע, יש חברות שיצרו קווי אוטומציה בלתי רגילים, שמאפשרים פשוט באמצעות רובוטיקה להביא למצב של תפוקות בלתי רגילות ברצפת הייצור שדיברתי עליה. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במעבדות הקהילה, שפשוט יכולות לאפשר לעצמם לעבוד משמרת או משמרת וחצי, להמיס את הדגימות שמגיעות, להמיס אותם על קווי אוטומציה מאוד מאוד גדולים, ולקבל תוצאות באותו יום. זה סוג של קונסולידציה, מגמה של קונסולידציה, עבודה על מערכות אוטומציה מאוד מאוד גדולות, עם הספקים מאוד מאוד גדולים. זה הופך להיות סוג של עולם של עולם של מהנדסים, עם קצת פחות עולם של ביולוגיה, אבל כן, זאת המשמעות של רצפת ייצור עם הערך המוסף שלה.
אם אנחנו מסתכלים על התחום, והייתי מבקש ממך לציין game changer שאת רואה שהתפתח בשנים האחרונות או שמתפתח עכשיו, מה את בעצם רואה לנגד עינייך?
אז אני רואה לנגד עיניי באמת את עובדי המעבדה, משולבים באמת בעולם ההנדסה או המהנדסים או הרובוטיקה שנדרשת רצפת הייצור שדיברתי עליה, יחד עם המקצועיות והמומחיות של עובדי המעבדה הביולוגים. הם בסופו של דבר צריכים לאשר או לתת את הגושפנקה המקצועית לתוצאות שבסופו של דבר אני ואתה ומשפחתנו מקבלים, ועל סמך זה אנחנו מקבלים טיפול רפואי. וזה בעיניי הגיים צ'יינג'ר. עובדי המעבדה הופכים להיות יותר ויותר מקצועיים, מקצוענים, שנותנים את המילה המקצועית בדבר. ואסור לשכוח את זה, וחשוב לשמור על זה בצורה הזאת, להמשיך את הידע המקצועי שלהם, להמשיך לתת להם להתעמק בצורה שלא מתפשרת, כי אם אנחנו נמשיך וניתן את התפוקות הבלתי רגילות האלה, אסור בשום פנים ובשום אופן לוותר על רמת המקצועיות שהתוצאות האלה בעצם נותנות.
נדבר קצת על פיננסים. אנחנו מדברים על שוק אדיר, שוק צומח, שוק שב-2020 מוערך ב-63 מיליארד דולר, וצפוי לצמוח עד 2026 ל-94 מיליארד דולר. שזה משהו כמו 6% בשנה.
בהחלט הקורונה נתנה לזה זרז רציני, הגדילה את ה-year over year גידול, ואפשר להבין את זה. אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. דרך אחת, היה פה אתגר משמעותי מאוד גדול, והטכנולוגיה והידע עמדו באתגר הזה בצורה מדהימה לדעתי. בתוך חודשיים היה כבר קיט, ואפשר היה לזהות נגיף חדש שבא לעולם. ולזה יש מחירים, גם מחירי פיתוח, גם מחירי ייצור, בעולם של אמצעי ייצור שהם מוגבלים. ולכן בהחלט יש עלייה משמעותית מאוד בייצור של המוצרים האלה, בייצור של הברזלים, אנחנו קוראים לזה, המכשור והאוטומציה, ובייצור של הקיטים באופן כללי. יחד עם זה, צריך לקחת בחשבון שהדבר הזה לוקח את הכל קדימה, כלומר כל המערכת הזאת של בדיקות מולקולריות כנראה תזוז קדימה ליותר ויותר בדיקות כאלה, שבעבר עשו אותם בשיטות או באמצעים קצת יותר פשוטים וברמה קצת אחרת, לא ברמה של DNA אלא ברמה של חלבון. וככל שאנחנו עולים ברמה, כלומר ל-DNA או ל-RNA, התוצאות הרבה יותר מדויקות, ונותנות אינפורמציה לרופא כזאת שהוא יכול לעשות בהם שימוש יותר מדויק. וזה האינטרס של כולם. אני מעריכה שבתי החולים וקופות החולים בארץ, וככל הנראה גם בעולם, ייקחו את המגמה הזאת, ישתמשו בה, כולם יצטיידו בצורה מאוד מאוד טובה, ויזוזו, במקום לזוז צעד בשנה, יזוזו שלושה צעדים בשנה, ויעבירו בדיקות שבעבר נעשו בפלטפורמות אחרות, לשימוש מולקולרי, מה שנקרא לטובת כולם, המטופלים, הרופאים ובכלל. ואם היום כל ילד יודע מה זה בדיקת אנטיגן, בדיקת PCR, מה שלא היה אף פעם, היום משמש את כולם, המודעות מאוד גדולה. שמע, עובדי המעבדה הפכו להיות האנשים שבחזית, באמת החיילים האמיתיים של התקופה ובכלל, ולכן אני מאוד מקווה גם שמעמדם יובהר ויוכר יותר, כי הם המקצוענים.
דיברנו על הקורונה ועל המהירות שבה הדיאגנוסטיקה התפתחה. אם את יכולה להסביר לנו בצורה פשוטה איך זה בעצם קרה?
בצורה מאוד פשוטה, גילו את המבנה של הווירוס, הקורונה, וברגע שיש מרשם, אז יש פתרון. זה רק עניין של זמן עד שמפתחים את הפתרון הזה, את הקיט, את הבדיקה, על פי המרשם הגנטי של הווירוס. והם מייצרים את הקיט, בודקים אותו מאוד מאוד מהר, כי ה-FDA גם מבין את הצורך ועוזר לאפשר לעשות ביצוע או בדיקה מהירה. ויש קיט או קיטים רבים שאפשרו עבודה, וכעת באותה עת של שיא המגפה, היצור של הקיטים האלה היה האתגר הגדול, וכולם הכניסו כתף מתחת לאלונקה וייצרו כל החברות בכל המשאבים שהיו להם, ופשוט אפשרו לכל מדינות העולם לבצע את זה בצורה כזאת או אחרת.
אפרופו קורונה, וקצת דיברת על זה, אבל אני אשמח אם תרחיבי על השפעה של קורונה, של נגיף הקורונה בדיאסטורין, וספציפית בדיאסטורין ישראל.
כן, אז הקורונה גרמה להרבה מאוד, בכלל כשאנשים היו בסגרים, לא יצאו מהבית, לא הלכו לעשות את הבדיקות הרגילות שלהם, בדיקות הרוטינה, בדיקות של אנשים שחולים במחלות כרוניות, וצריכים מדי פעם להיבדק ולנטר את המחלה או את הטיפול, זה קצת דאח. וראינו שלאחר הסגרים באמת הדברים חזרו. בנוסף, כל מיני בדיקות שנעשות בנשיפה, לצערנו בתקופת הקורונה, זה באמת היה ביג נו, כי כל אחד רצה להימנע מלנשוף בכל צורה ובכל דרך בחדר כשעוד מישהו נמצא שם. ולכן כל מיני בדיקות כאלה, למשל בדיקות של חיידק שנקרא הליקובקטר פילורי, שאחת הדרכים היא לעשות את זה בבדיקת נשיפה, האלטרנטיבה היא לעשות את זה בבדיקת צואה. ובאמת עשו שיפט לבדיקות הצואה באופן יותר משמעותי. כמו שאמרתי, גם הרבה יותר נוח למטופל, לא פולשני, ושימש באותה מידה את הרופא כדי לנטר או כדי לקבל החלטה טיפולית. אז זה גם בארץ השפיע עלינו, גם בעולם השפיע, ראינו את המגמה הזאת אצל כולם, ובכלל החשיבה העיקרית הייתה בין הגלים להחזיר את האנשים לשגרה, לא לשכוח שיש גם מחלות אחרות, ושיש גם מחלות כרוניות, וצריך להמשיך ולהיבדק, כי דיאגנוסטיקה זה החיים.
את מנהלת בעצם מרכז ישראלי של חברה בינלאומית.
נכון.
אני אשמח לשמוע איך החוויה.
כן, זו חוויה מיוחדת בעיקר, כי מדינת ישראל, דיאסורין ישראל, שייכת לאשכול של דיאסורין יורופ אנד ישראל. בדיאסורין, אזור שנקרא יורופ אנד ישראל, כמו שזה נשמע. ואנחנו חברים באשכול הזה כמו אנגליה וכמו ספרד וכמו גרמניה וכמו כל מדינות מרכז אירופה. וזה משמעותי מבחינתנו, לשם השיוך המקצועי שלנו, שם הרפרנסים שלנו המקצועיים, אנחנו צריכים לדבר עם, בין, לקשר או לגשר בין רופאים או בין מנהלי מעבדה למנהלים אחרים במקומות אחרים בעולם, אז זה הקשר הטבעי למדינות מרכז אירופה. והמגמות הן מאוד זהות, או שאנחנו מובילים את המגמות ורואים אותן אחר כך באירופה, או הפוך. הקונסולידציה היא מאוד ייחודית לישראל, כלומר אנחנו ברמת כמות מעבדות הקהילה ותפוקות מעבדות הקהילה, במקומות, בחמשת המקומות הראשונים בעולם, לא רק באירופה. זה משהו שאנחנו לא רואים עדיין באירופה בצורה כזאת, אבל זה גם הולך לשם.
אני אשמח לשמוע אם תוכלי להרחיב על ישראל ביחס לעולם בתחום הדיאגנוסטיקה.
כן, אז אנחנו ברמה מאוד גבוהה בנושא של למשל כמות בדיקות ממבחנה, מספר הפרמטרים למשל. אנחנו עושים בין 10-11 פרמטרים ממבחנה אחת, שזה די מספר מוביל בעולם. המספר המקובל בעולם הוא בערך בין 7-8 בדיקות או פרמטרים ממבחנה אחת. רוצים לדעת הרבה דברים, רוצים לראות את כל התמונה, הרופא המטפל רוצה לקבל תמונה כמה שיותר רחבה כדי לדייק בטיפול. מבחינת הקומפליינס של המטופלים, אני לא כל כך יודעת להגיד לך את זה ברמה הזאת, אבל אני יודעת להגיד לך שהרופאים מסתכלים על זה, שכשיש אלטרנטיבה של בדיקות, למשל דגימות צואה, כמו שנתתי דוגמה, או בדיקות אוטומטיות, המערכת שלנו מאפשרת לעבור על בדיקות אוטומטיות בצורה כזאת שלא צריך, עובד המעבדה לא צריך להמתין שיהיו לו 10, 20, 30 מטופלים, ואז הוא יריץ איזושהי בדיקה. זה דבר שגם הרופאים מאוד מאוד מעריכים, כי הם לא ממתינים לתוצאה של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אלא יש מטופל, יש דגימה, הם מקבלים את התוצאה עוד באותו יום או יום למחרת. וזה מסוג הדברים שבאמת מאוד מיוחדים פה בארץ, ואנחנו מובילים בהם גם באירופה.
יש שיח על בדיקות יתר. דיברת על זה, על ראייה רחבה מדי, על תדירות גבוהה מדי, מה דעתך העקרונית?
דעתי כזו, ושמעתי אותה גם מרופאים רבים, ככל שהרופא מקבל אינפורמציה שיש לו מה לעשות איתה, הוא רוצה את המידע הזה. ורופאים נמנעים מלחפש או מלקבל או למצוא מידע שהם לא יכולים, אין להם מה לעשות איתו. במקרים שלנו, כל הפרמטרים בארץ, דיאגנוסטיקה קלינית שאנחנו מדברים עליה, הם פרמטרים שנותנים לרופא תמונה. והוא מבקש אותם. הוא לא ממלא משהו אוטומטי, ואין אין, אין, אין את הדבר הזה של שלח לחמך. אלא הוא מאוד מדויק, הוא מאוד ספציפי, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא יודע מה הוא רוצה לקבל. ובאמת, האיכות של התוצאות שמתקבלת באופן כללי במעבדות היא איכות מאוד מאוד טובה. מנהלי המעבדות, שהם ביולוגים בהכשרה שלהם, תארים מאוד מאוד גבוהים, יודעים מצוין לתת את האחריות המקצועית ולתת את התשובות הנכונות ולתווך את זה לרופא. כלומר, ברגע שרופא רוצה לשאול משהו, יש לו כתובת ברמת טלפון ביומי, וזה לא כל כך מקובל בעולם. מעבדות הם סוג של באמת רצפת יצור לתוצאות, יכולה להיות בקצה השני של ארצות הברית, והדגימה יכולה להישלח בטיסה. ואצלנו האינפורמציה הזאת היא אינפורמציה משולבת, הרופא רואה את התיק הרפואי של הפציינט, גם במעבדה אפשר לחבר את הקליניקה, אז אם משהו לא מסתדר להם, הם יודעים להסתכל על זה בצורה כזאת, ואם צריך לחזור, אז לחזור, אם צריך להרים טלפון לרופא, מנהלי המעבדות מרימים טלפון לרופא, כלומר השיח הוא מטופל במרכז, וכל אינפורמציה מסביבו, ואינפורמציה שהרופא מקבל, ויכול לעשות איתה באמת פעולות מאוד ברורות. אבחון, טיפול, ניטור של הטיפול, שהוא לא פחות חשוב ממתן הטיפול.
כשאת מסתכלת קדימה, לעתיד 5 שנים, 10 שנים קדימה, איזה מגמות עיקריות וחשובות את רואה?
אני רואה מעבר מאוד ברור לבדיקות מולקולריות, שיתנו אינדיקציה הרבה יותר ברורה, ושם אני רואה מה שאנחנו קוראים לו מולטיפלקס, כלומר אפשר לעשות הרבה מאוד בדיקות בדגימה מולקולריות, הרבה מאוד בדיקות בבת אחת. ולפי דעתי הפאנל הזה של בדיקות מולקולריות, למשל למחלות נשימתיות, או למחלות מעי, או לסוגים מסוימים של סרטן, או למשפחה של חיידקים או וירוסים, הפאנלים האלה הם אלה שיגדלו, כי למשל גם לנו בדיאסורין יש לנו מערכת שאנחנו יכולים לתת מדגימה אחת 500 תוצאות של אנליטים. וזה באמת מה יהיה game changer וישנה באמת את הגישה ואת התפיסה. דגימה קטנה, דגימה מועטה, הרבה תוצאות, הרבה אינפורמציה שאפשר לקחת ולטפל רפואה אישית, רפואה מותאמת לחולה ולסוג המחלה שלו, שזה גם במקביל מה שקורה בעולם הפארמה.
דוקטור אליאן מרקוביץ', אני מאוד מודה לך על הזמן, שמחתי מאוד לשוחח, תודה רבה.
תודה רבה לך, ובאמת נזכור כולנו שדיאגנוסטיקה זה החיים, ונמשיך להיות בריאים.
תודה רבה.
תודה לך.